קראנו בתורה השבת את פרש בלק. אנחנו פוגשים כאן דמות גדולה מבחינה רוחנית, וילם בן באור, ענק, גאון, מבחינת כוחות רוחניים אדירים, ומקולקל. כל הגדלות הזאת מופנית לכיוון שלילי. זה לעומת זה עשה אלוקים. יש גדלויות רוחניות, גאוניות, ענקיות, של צדקות, של קדושה, ויש לעומת זה גם של רשעה, של תומה. ככה זה סדר שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. כשמתגברת הקדושה, כנגדה מתגברת התומה. בפרקי אבות חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, מה בין תלמידי אברהם אבינו ותלמידי בלעם הרשע? כל מי שיש בו שלושה דברים אלו, הרי הוא מתלמידי אברהם אבינו. כל מי שיש בו עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, הוא מתלמידי אברהם אבינו. בהפך, מי שיש בו עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה, הרי זה מתלמידי בלעם הרשע. עין טובה זה מידה מיוחדת במינה, שהאדם מסתכל על אחרים ומחפש אצלהם את הטוב ורוצה למצוא אצלהם את הטוב, מבקש את טובתם של אחרים, מסתכל בעין טובה. לעומת עין רעה, צרי עין, שמסתכלים באופן, מחפשים את הרע אצל אחרים, מחפשים את הקלקול, את ה... איך לראות את החולשות של אחרים. לפעמים זה נובע מרגשי נחיתות, מחוסר ביטחון עצמי, שאדם מחפש אצל אחרים את הרעה כדי להתכבד בקלון חברה, בקלון אחרים. לפעמים זה איזו תכונה רעה מצד עצמה, שאדם מסתכל באופן רע על אחרים. קנאות כזאת, קנאה כזאת. ועין רעה זה מידה מקולקלת מאוד מאוד. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, רב אמר בגמרא במסכת בבא מציע, שהיה פעם, הלך לבית החיים, בית הקברות, וראה שם, הסתכל על המתים, וראה ש99 מתו בגלל עין רעה, ואחד כדרך כל הארץ. כלומר שהכוח הזה שנמצא בעולם הוא כוח גדול מאוד, מזיק מאוד, מקלקל מאוד, עין רע. ומידה טובה גדולה ממידת פורענות, פי 500, אולי יותר מפי 500. אז אם אנחנו אומרים שכשאדם מסתכל בצורה ביקורתית, בצורה רעה, מחפש רעתם של אחרים, הוא מזיק להם. העין היא מזיקה, העין היא פועלת רעות. לכן אדם אסור להסתכל על קמת חברו, על שדה חברו בשעה שהיא בקמותיה, כי אולי הוא מקנה, והוא יזיק לגידול של השדה. צריך אדם להימנע מלעשות דברים שמזיקים. העין יש לה כוח אקטיבי, פועל, שיכול להשפיע על מה שמסתכל. ומידה טובה גדולה ממידת פורענות. וכשאדם מסתכל בעין טובה על אחרים, הוא משפיע על אחרים לטובה. הוא פועל טובה על אחרים. זה עושה טוב להם. לא רק בהרגשה בלבד. כל המציאות. זה מידה בסיסית. אחת משלוש מידות בסיסיות שמצוין בהם אברהם אבינו. מצוינים בהם תלמידי של אברהם, תלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה. שלושה דברים. כלומר, שלושה דברים האלה הם דברים מרכזיים. רוח נמוכה, ענווה. אנחנו לא איננו מחפש את הכבוד, איננו גאה, הוא ענף. אברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, ענווה. והענווה היא כמובן מידה מרכזית, מידה מרכזית בנפש. המידה השלישית, נפש שפלה, שאדם מסתפק במועט. בהפך מהנפש רחבה של בלעם הרשע, שכל מה שהוא רואה הוא רוצה. שאם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, הוא מגלה את ליבו שזה מה שהוא חושב, שזה מה שהיה רוצה. ההפך מזה, נפש שפלה זה אדם שמסתפק במה שיש לו. ששמח בחלקו, שמאושר בחלקו. אלה שלושת המידות הבסיסיות, והן מציינות מי שיש בו שלוש מידות האלו, מתלמידיו של אברהם אבינו. לקנות את המידות האלה זה עבודה גדולה. היום הייתה לי שיחה קצרה עם ההורים של תלמידי המכינה. והם למדו כאן שנה, וכולם רוצים להמשיך עכשיו באסתר. ההורים לא כל כך מתפעלים מזה. אמרתי להורים, תדעו לכם, שכדי לקנות מידות טובות, מידות בסיסיות, צריך ללמוד, זה יותר מ-BA. כמו שלומדים לקראת איזה תעודה באוניברסיטה להכשרה של מקצועית, צריך אדם להכשיר את עצמו להיות בן אדם בעל מידות בסיסיות, ומידות כאלה צריך לעבוד כמה שנים כדי לקנות אותם. זה לא החלטה שאני מעכשיו מסתכל בעין טובה על כולם והטבע משתנה. צריך לעסוק בזה, ללמוד, להפנים את הלימודים הללו בתוך הנפש, לאט לאט לקנות את המידות ולעשות בהם קניין. זה עבודה גדולה, זה לוקח כמה שנים. אחר כך אדם נעשה בן אדם אחר, הוא מקבל תעודה שהוא בן אדם, אדם בעל מידות. כל החיים אחר כך הם אחרים. כך אמרתי להם. באמת זאת עבודה גדולה. אומרים לשם רבי ישראל מסלנט שלשנות מידה בנפש יותר קשה מללמוד את כל השס. זה ללמוד את כל התלמוד, זה עבודה גדולה. ולשנות מידה, אם מי שיש איזו תכונה מסוימת וצריך להפוך אותה, צריך, זה יותר קשה מלמוד את כל השס. זה לוקח כמה שנים לשנות תכונות. אבל זה השאיפה. ובעיקר לבני תורה. בני תורה הם צריכים להיות מקדשי השם. צריכים להיות להם מידות, להיות מצוינים במידות. שלא יהיה רבב, רבב חס ושלום על בגדם, ועל בגדם הכוונה על התנהגותם. לא רק על הבגדים כפשוטם, אלא בעיקר, עוד יותר חשוב על שלא יהיה רבב בהתנהגות. שכל ההתנהגות תהיה התנהגות של קידוש השם. בהפך מהתכונות המקולקלות של בלעם הרשע. בפרשה שלנו, בזוהר, יש איזו הדרכה מיוחדת בענייני תפילה. אתם יודעים שבזוהר יש חלק אחד שהוא חלקים שהם פנימיים, שייכים לסודות התורה ממש, ויש חלק לא קטן, שזה דברי אגדה. אבל דברי אגדה בזוהר זה בסגנון מיוחד, אטמוספירה מיוחדת, אווירה רוחנית מיוחדת במינה. אני רוצה להביא לפניכם הדברים, זה לא סודות. מתוך הדברים מתגלגלים שם, בדברים שבזוהר, על התפילה. נאמר שם, שלושה כתוב בהם תפילה. תפילה למשה איש האלוקים. זה בפרק צדיק בתהילים. וההדגשה הזאת, תפילה למשה איש האלוקים, כי יש כאן איזו תפילה מיוחדת. תפילה למשה. תפילתו של משה, יש לה מיוחדות שאין כמוה באדם אחר. נאמר בפרק פיבה בתהילים, תפילה לדוד. התה אלוהי אוזנך, ענני. אומר הזוהר, אין תפילה כמוה במלך אחר. אין לזה דוגמה אחרת של מלך כמו שמתפלל כמו שהתפלל דוד. ויש עוד תפילה לעני כי יעטוף. תפילה לעני. תפילתו של עני זה גם כן תפילה מאוד מאוד מיוחדת. ומי התפילה החשובה מכל שלושת התפילות הללו? אומר הזוהר, תפילה לעני. תפילה זאת קודמת לתפילת משה, וקודמת לתפילת דוד, וקודמת לכל שאר התפילות שבעולם. זאת התפילה, כמו שהעני מתפלל, מתוך הצער שהוא נמצא בו. תפילה בעלת עוצמה מיוחדת, בעלת כוח מיוחד. וזאת מפני שליבו שבור, שכתוב קרוב השם לנשברי לב. ואני עושה תמיד קטטה עם הקדוש ברוך הוא. לשון של הזוהר. אני עושה קטטה. כשהוא מתפלל, יש לו תרוניות. יש לו תלונות כלפי ריבונו של עולם. מתקוטט איתו כביכול. למה הוא צריך לסבול? למה ריבונו של עולם עושה לו כך? והקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו. כיוון שמתפלל תפילתו, פותח כל חלונות הריקיים. נפתחים התפילה של העני, פותחת כל החלונות הריקיים. וכל שאר התפילות שעולים למעלה, התפילה דוחה אותם. אם מקדימה, כולם צריכות להמתין עד שתפילתו של העני תעלה ותתקבל. ואותו המסכן שליבו שבור, שכתוב תפילה לעני כי יעטוף, ומשמעותו, מה פירוש המילה יעטוף? מלשון העטופים ללבן, כלומר המאחרים, התפילה הזאת מאחרת את כל שאר התפילות, כי היא מקדימה אותם, כי ריבונו שלהם מחבב אותה ורוצה אותה יותר מכל התפילות. הקדוש ברוך הוא אומר, יאחרו כל התפילות ותפילה זו תיכנס אליי, ואני לא רוצה שאיזה בדין ידון ביני לבינו של העני, שיהיה איזה מתווך, שהתפילה תתקבל אצל איזה פקיד או בדין של מעלה, אלא זה הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה בעצמו, לטפל בה בעצמו, בבקשה הזאת של העני. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לפניי ייכנסו התערומות שלו. תערומת. הביטוי הזה הוא נקרא ביטוי חריף. קודם אנחנו פגשנו את הביטוי קטטה. וכאן אנחנו פוגשים עוד פעם, התערומות, יש לו תערומת. למה מצבו כזה? למה הוא צריך לסבול כל כך? ככה זה המובן של תערומת. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לבד להתייחד עם אלה התערומות, כמו שכתוב, ולפני השם משפוך שיחו, לפני השם ממש. שיחה של שיחתו של אני היא עולה לפני ריבונו של הממש. ואף אחד לא יודע, כולם אינם יודעים מה יעשה בתפילה של אני. למה שאין חשובה לפני השם כמו התפילה הזאת, שהוא מקבל תפילת אני ששופך דמעות בתערומת. כתוב פעם בתערומת. כלומר, זה בא מעומק הלב, תפילה שבאה מעומק הלב, אגם שהיא באה גם כאילו עם איזה ביקורתיות, עם איזה תערומת, עם, בדרך כזאת של כאילו קטטה, ריבונו שלם אוהב את התפילה הזאת מאוד מאוד מאוד. היא באה מפנים פנימיות. ולכן, ומעומק הצרה, ולכן הקדוש ברוך הוא מקדים את התפילה הזאת לכל התפילות. משה התפלל, ותפילתו התעכבה כמה ימים באותה תפילה, בשל תפילת העני, כך אומר הזוהר. הוא ממשיך. דוד ראה שכל החלונות וכל שערי שמיים כולם מוכנים להיפתח לעני, ואין בכל התפילות העולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב מיד כמו תפילת העני. כיוון שראה זאת, אז עשה את עצמו גם כעני. הוא מסכן, פשט לבוש המלכות וישב לארץ כמסכן, ואמר תפילה שכתוב, תפילה לעני, תפילה לדוד, אתה השם אוזנך ענני. ואם תאמר למה? כי אני ואביון אני. דוד אומר, אני ואביון, אני. מרגיש גם דוד את עצמו במצוקה כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם. ואם כוחש ככה, ככה יחסו כלפי שמיה, כלפי התלות שלו בריבונו של עולם, התפילה כזאת שכמו תפילת אני, היא תפילה, אם אדם יודע לבטל את עצמו, לראות את עצמו מאוד מקלב, פונה לריבונו של עולם כמו אני ואביון, כך עשה דוד, כך מתקבל את התפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מלך ושולט על מלכים חזקים, ואתה עושה עצמך אני ואביון? מיד חזר באופן אחר, עזב את המילה אני ואביון ואמר, שמרה נפשי כי חסיד אני. ועם כל זה, הכל היה בדוד. כלומר, דוד היה לו התכונה הזאת, שהיה לו תכונת ההתבטלות, כמו אני, וגם חסיד. ולכן, אומר הזוהר, אדם צריך בעת תפילתו להרגיש עצמו אני, כדי שתפילתו תיכנס בכלל תפילת העניים. ודוד, דוד המלך, עשה עצמו בארבע דרכים. שם עצמו בין המסכנים, ובין החסידים, ובין העבדים, ובין אלו שמוסרים את נפשם על קדושת השם. בין החסידים, שכתוב שמרה נפשי כי חסיד אני. מבני שאדם צריך שלא לעשות עצמו רשע. תשמעו מה שאומר הזוהר. אדם, אין אדם משים עצמו רשע, כן? אז אומר הזוהר, אין אדם משים עצמו שאיננו חסיד. לא רק שהוא לא משים את עצמו רשע, אלא הוא צריך להגיד שהוא חסיד. צריך להסתכל על עצמו ככה, להיות כזה. ואם תאמר, אם כן, שלא יפרט את חטאיו, אם אדם צריך לשים את עצמו חסיד ולא לשים את עצמו רשע, אז לא יתוודע על חטאיו? לא, לא כן. אלא כאשר מפרט חטאיו, אז הוא חסיד, שבעל לקבל תשובה, ומוציא את עצמו מצד הרע, שהיה מתונף בו הדתה, וכעת נדבק בימין העליונה, שהיא פשוטה לקבל אותו, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. כלומר, אם אדם מתוודה על חטאיו, זה לא פוגם במידת החסידות, להפך, זה מראה על חסידות. וכאן אומר הזוהר דבר מאוד מאוד חשוב. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובתו עד שיפרט חטאיו מיום שבא לעולם. או אלו שכל העבירות שמחוסים ממנו, וזה יגרום לו עיכוב בדביקות בריבונו של עולם. לא, אדם לא צריך לפרש חטאיו אלא את אלו שהוא זוכר, ואם שם רצונו בהם, אם רוצה לשוב בתשובה מכל החטאים שהוא זוכר, אז כל האחרים נמשכים אחרי זה. שלמדנו, תראו מה שאומר הזוהר, אין בודקים בחורי הסדקים שלמעלה ולא באלו שלמטה. כלומר, כשבודקים את החמץ, אז לא צריכים לבדוק בכל החורים. צריך לבדוק באיפה שהם רגילים לשים חמץ. איפה שזה למראה העיניים. מה החורים שלמעלה בגובה הקטלים שלשם אדם לא מגיע. לא צריך שם לבדוק חמץ. חורים שלמטה, שאדם לא מתכופף שם ושם מחביא שם דברים בתוך החורים והסדקים, לא צריך לבדוק חמץ. מכאן יש ללמוד שגם כשבודקים את החמץ הרוחני, לא צריכים לחטט יותר מדי. מה שלנגד עיניו יחזור בתשובה, ומילא השאר גם כן נמשך אחרי זה. עוד ראיה, הכהן, כשצריך להסתכל על הנגעים, יש 24 ראשי איברים, שאם יש נגע בראש עבר, שהראש העבר הוא עגול, אצבע, אצבעות היד, אצבעות הרגליים וכדומה, וכדי לראות את הנגע צריך להסתכל מסביב, נגע כזה הכהן כלל מסתכל ולא קובע שהוא נגע. איזה נגעים קובעים שהם נגעים? נגעים שבמבט אחד הכהן יכול לראות אותם, את כולם. נגע שהוא צריך לכופף את עצמו ולהסתכל לכאן ולכאן כדי לראות את כל הנגע, זה לא נגע. זאת אומרת, וכך אותו דבר בחטאים, כי החטאים נגעים, כן? הצריך אדם, מה שהוא לנגד עיניו, לחזור בתשובה, לא לחטט ולחפש שמה פן אולי, או הוא נכשל באיזה דבר שהוא לא יודע, הוא לא זוכר וכדומה, אלא מה שלנגד עיניו אדם צריך לחזור בתשובה, וממילא כל היתר הוא נקרא. אם כן, לכן דוד שם את עצמו בין החסידים, הוא היה גם בעל תשובה, מתוודה על חטאה. נוסיף על הדבר הזה גם הרב ציודה פעם אמר, הביא רשב"א, שהרשב"א אומר, אין אדם עושה עצמו שאיננו חסיד. הרשב"א במסכת כתובות בדף י"ט, על דברי הגמרא שם אומרת, שאם העדים אומרים אנוסים היינו, מחמת נפשות, חתמנו על שטר בשקר, כי היה לנו סכנת נפשות, כי אחרת היינו, רצו לה או שנהרג או שנחתום. לא הייתה לנו ברירה אלא חתמנו. לא מאמינים להם. למה לא מאמינים להם? כי הם עושים את עצמם שאינם חסידים. כי אף על פי שמצד הדין אדם לא צריך למסור את נפשו ולא לחתום. מותר לאדם לחתום, אבל זה לא מעשה חסידות. מעשה חסידות זה אין דבר כזה לחתום שקר חתימה ושקר מצד מידת החסידות גם על זה צריך למסור את הנפש ואין אדם משים עצמו שאינו חסיד כך אומרת הגמרא זה הווה מינה בהסברת דעתו של רבי מאיר אז זאת אומרת יש איזה מושג כזה שאין אדם משים עצמו לא רק שרשע אין אדם משים עצמו רשע שזה כל הבסיס של נאמנות עדים בשטרות כן חזקת כשרות, שאדם לא חוטא ולא עושה ולא מתנהג באופן שעל פי האיסור. לכל אדם בעולם יש חזקת צדיקות, חזקת אמת. אין אדם משים עצמו אפילו שאיננו חסיד. דוד המלך שם עצמו בין עבדים, כמו שכתוב, כעיני עבדים אל אדוניהם. וכתוב ראש עבדך, אתה אלוקי, שם עצמו בין המוסרים נפשם לקדושת השם, שכתוב שמח נפשך, נפש עבדך, כי אליך השם נפשי אשא. זה מסירות נפש. כלומר, דוד בארבע צורות, כלומר, גישות, הוא היה כלפי שמיה, נכונות למסירות נפש, שם עצמו חסיד, שם עצמו עבד, שם עצמו אני. ככה זה גם בתפילה. ממשיך הזוהר ואומר שתחילתה של התפילה, פסוקי דזמרה, זה בחינת עבדות, שאדם מכין את כל הכבוד, כבוד, כבוד שמיים, שר שירים של שירות ותשבחות, וקריאת שמע יש מסירות נפש, שאדם מוסר את נפשו על קדושת השם. אחר כך התפילה הוא שם את עצמו אני, מתפלל, מבקש את כל הבקשות, שוב פעם אחר כך שם את עצמו עבד, ובכך התפילה היא מושלמת, אם אדם באמת מתפלל עם כל הבחינות הללו במדרגותיהם. הערב זה ליל תצווה בתמוז, וזה יום השנה של אור החיים, אור החיים הקדוש. אמנם יש לי בספר שלי שיש שם הקדמה לכמה ספרים שכתב אור החיים, הוא לא רק כתב אור החיים על התורה, פירוש על התורה, גם כתב על המסכתות, והיה גם בתחום ההלכה, כתב כמה וכמה על מסכת ברכות ועוד כמה וכמה מסכתות. קוראים לספר, ספרים הללו ארץ חפץ. עוד ושם בהקדמה כתוב שביום י"ד, זה היה יום פטירתו, י"ד, ת"ו, העולם נוהג, אומר שזה היה יום ת"ו. אור החיים הוא אחד מהיחידים שהחסידות תיארו אותו בתואר של קדוש. יש האלשיך הקדוש, השלה הקדוש, הרי הקדוש, ואור החיים הקדוש. זכה לתואר כזה. הוא בא, עלה לארץ ישראל, לא שעה הרבה זמן בארץ ישראל, הוא נפטר צעיר, בן 47, שנת תף קוף ג'. שנת תף קוף הייתה שנה מיוחדת במינה, גם הגאון החשיב אותה לשנה מיוחדת במינה, והגאון יהיה בן 20 בשנת תף קוף. הייתה גם אז קצת עלייה לארץ ישראל, רבי חיים מלאפיה, לטבריה, והוא עלה גם כן עם 30 נפש, עלייה גדולה אז בשעתו, 30 נפש עלה לארץ ישראל. הפירוש שלו על התורה פירוש נפלא. החידה זכה להיות קצת לראות אותו, להכיר אותו אישית, היה קצת בישיבתו של אור החיים, רב חיים בנתר, והוא אומר שהוא היה גאון נפלא בכל התורה כולה, גם דרשה נפלא, כמו שאנחנו רואים כאן בפירוש של אור החיים, וגם תלמיד חכם גדול מובהק בכל תחומי התורה, והריש ממש את כל רועיו התרשמו מהענקיות הגדולה שלו. פרסם אותו בעיקר הבעל שם טוב, שהוא אמר שיש לו נשמה, לאור החיים נשמה גדולה מיוחדת במינה. הוא היה אחד מהיחידים שבדור. נדמה לי שיש איזה סיפור שבעל השם טוב אמר שהוא נודע לו שהוא יודע שרב חיים בן עטר נפטר, ולי שהגיע הידיעה באופן ישיר, מפני מה? מפני שנתגלה לו סוד נטילת ידיים, שסוד הזה מגלים רק לאחד בדור, וקודם הסוד הזה היה נמצא אצל אור החיים, ועכשיו שנתגלה לו הסוד, כנראה שאור החיים הוא נפטר לבית עולמו. כך מסופר. אם כן, נראה איזה דברים נפלאים מדבריו כאן בפרשת השבוע. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. הקדוש ברוך הוא לא רואה אבון, אבן ביעקב. הוא אומר, התבהר על פי דבריהם זל שאמרו, כי על ידי חטא האדם נרשם רושם כוח הרע בעבר שבו עשהו. ובבחינת הפגם המוזכרת בדבריהם. אז אבן זה כוח, כוח הרע הנמשך מעבירה. על דרך אומרו, לא פעלתי אבן. ולזה אמר לו, הביט אבן. לא ראה הקדוש ברוך הוא אף פעם רושם שנשאר מעבירה, באיזשהו עבר באדם מישראל. למה? מפני שכל העבירות של ישראל, אם יש עוברים, זה עבירות שטחיות שלא משאירות רושם, מפני שאפשר לנקות אותן. אפילו יעקב, שזה הבחינה הנמוכה שבישראל, שיש ישראל בחינה שגבוהה ישראל, ויש בחינה של יעקב. אז יעקב מכונים המון העם, שהתקנו, שמכנים אותם בשם יעקב, שכולם נשמרים מעשות רע. ושום דבר שהם עושים הוא לא נחרט, הוא לא נשאר, הוא לא פוגם מאף מקום. ולא ראה מעל בישראל, ואצל הצדיקים בכלל לא ראה מעל שצריך לנקות את האבון, כי אמרנו שהאבון זה כמו לכלוך חיצוני, אז ביעקב זה לא חדר פנימה, ובישראל אפילו לא צריך לעמול לנקות את זה, כי ישראל נקיים מכל אבונותם. ישראל, הבחינה של של הצדיקים שבישראל. ועוד, לא הביט אבן ביעקב הבתה, וזה הסתכלות עמוקה. וראייה, זה הסתכלות כללית כזאת, שטחית. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. ביעקב לפעמים במבט שטחי נראה כאילו משהו לא בסדר, אבל התבוננות? לא, זה לא, זה לא ממש אבן. אבל בישראל אפילו לא ראה, בהבטה רגילה, לא ראה עמל בישראל. עוד פירוש, לא ראה עמל בישראל, לא הביט אבן ויעקב, מדובר על צד המחשבתי, כן? שאפילו במחשבות, ולא במעשים, ולא ראה עמל בישראל, פירושו של דבר שכשישראל זה הצדיקים, שמקיימים את המצוות, הם עושים את זה מתוך חפץ פנימי. זה לא עליהם עול כזה מכביד, עמל, זה לא עבודה שהם עושים את זה מפני שמחויבים, שהם עושים את זה כאילו בעל כוחם. הם עושים את זה בחפץ לב. זה לא עמל בשבילהם. לא ראה עמל בישראל. אני פעם סיפרתי, סבי זיכרונו לברכה, גם היה חסיד. ולעת זקנתו, בשנתיים האחרונות של לפני פטירתו, הוא היה מאוד חלוש ושכב רוב הזמן במיטה, וכבר לא היה בקו הבריאות. באתי לבקר אותו, סבתי אמרה לי, תגיד לסבא שבמצב שלו לא צריך גם תפילין דרבנו תם, מספיק תפילין רש"י, כי זה קשה. היא אמרה, זה קשה, צריכה להניח לו את התפילין. תפילין הרש"י, אחר כך תפילין רבינו תם, זה קשה. הוא לא היה כבר כל כך בקו הבריאות גם מהכבדות של המחשבה, והוא שומע את זה והוא אומר לי, מה היא אומרת? קשה לקיים מצווה, אין דבר כזה קשה לקיים מצווה. זה לא מתחבר יחד, המילה קשה היא מצווה. מצווה זה לא קשה. לא ראה עמל בישראל. לא ראה עמל בישראל גם מפרש אור החיים עוד יותר, בעוד מובן. כלומר, שזה הקדוש ברוך הוא, בגלל ישראל, מה זה בישראל? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, בגלל ישראל, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא קשה לו להחזיק את כל עולמו. ולא ראה עמל בהחזקת עולמו. בכל האומות כולם. למה? בשביל ישראל, בגלל ישראל. ישראל הם כל כך טובים, הם כל כך מעולים, שאת כל העולם כולו הוא נושא בקלות בגלל ישראל. עוד רעיון חשוב בהמשך. הפסוק אומר, כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, כרזים עלי מים. מסביר שכנגד ארבע מדרגות של הרבצת, של שבישראל. יש מרביצי תורה שולחים ממקום לקום להרביץ תורה בישראל. יש כאלה אנשים שנמצאים במקומם, באים מהם לשאול שאלות, ללמוד מהם, הם לא יוצאים ממקומם, באים ללמוד מהם. ויש כאלה אנשים שגם לא מלמדים, הם רק עסוקים שקועים בעלה של תורה, ונטועים בעולם התורה, לא משפיעים השפעות על אחרים. ויש כאלה שחלק מהיום עוסקים בתורה, וחלק מהיום עוסקים בדברים אחרים. וזה מה שאומר הפסוק. כנחלים ניטיו, זה אלה שהם מתפשטים. התורה שלהם מתפשטת, מתבדרת בכל העולם. כנחלים ניטיו. לא צריך ללכת לכל המקומות כדי לפזר את התורה. יש הרבה דרכים היום עם כלים מכשירים שאפשר להפיץ את התורה מאותו מקום, אבל התורה מתפשטת, התורה הולכת ומתפשטת. כנחלים ניטיו, ויש הם שהם כגנות עלי נהר, זאת אומרת שהם כמו גנים, גינות, שבאים לקטוף מהפירות שלהם. הם פירות טובים, הם נמצאים במקומם ולומדים מהם. ויש כעלים נטע השם. העלים, הפירוש הפשטי של המילה הזאת, זה בעצם פסמים. זה עצי פסמים, זה לא אוהל. ומשום מה הוא מפרש אולי גם נדייק על המילה נטיעה, שהם קבועים, שהם כמו עוד נטועים בו עליהם אולי, שהם יושבי אוהל התורה, לא מפיסים את התורה. ויש כרזים עלי מים, שמצד אחד חציו במים, מים זה תורה, וגם ארזים שהם יוצאים מפעולים פעולות אחרות. זה מה שנאמר ששמואל שקול כנגד משה ואהרון. כי משה ואהרון והיה כל, משה כל והיה כל מבקש, השם יבוא אל משה. שמואל היה הולך מעיר לעיר, והיה מפיץ את התורה. איך יכול להיות ששמואל שקול כנגד משה ואהרון? אלא במובן הזה ששמואל היה מפיץ את התורה במובנים הרחבים, זאת המגמה יותר גדולה, יותר עליונה. זה מה שאומר רוח חיים כאן בפרשה. וכמה מילים על ההפטרה. גם כן הביור היפה של מדברי הזוהר. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן ביאור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. הקדוש ברוך הוא מבקש מישראל, עמי, זכור נא. אומר הזוהר, משל, למה הדבר דומה? לאבא שהבן שלו לא הולך בדרך הטובה, כל הזמן הוא מייסר אותו, וזה לא עוזר, והבן ממשיך בדרכו. האבא מייסר, אבא מעניש, אבא מרחיק, לא עוזר. הבן לא מתקן את דרכיו. ואת האבא כמובן זה מצער, גם להעניש זה מצער. כי כל מכה שנותן לבן זה מחיב גם לאבא. ואבא לא יכול לסבול שהבן סובל. ואז קורא אבא שאין שום עצה, הוא פונה אל הבן ואומר לו, בני, למה אתה עושה ככה? אתה לא זוכר, לא רואה את כל הדברים הטובים שאני עושה לך, כל הטובות, את כל העזרה, את כל הסיוע, למה אתה לא מתנהג בסדר? למה אתה לא משפר את דרכך? רואה שבכוח זה לא הולך. פונה אבא, מנסה לקרות, לשוחח איתו שיחה אישית, שיחה מלב אל לב, למה אתה ככה מתנהג? בוא תתבונן, תראה איך שאני כל כך טוב אליך, כל כך עוזר לך, למה ההנהגה הזאת? כך אומר ריבונו של עולם לעם ישראל. עמי, זכור נא את הזאת, תזכור את הדברים הטובים שעשיתי לך. מה רצה בלק לעשות? להביא את בלעם לקלל אותך, ואני הפכתי את הברכה לקללה. ועוד יותר מזה, בלק אמר, מה לה, ובלעם כלפי ריבונו של עולם, הירצה השם באלפי אלים, ברבעות נחלי שמן, אנחנו, כל האומות כולם, אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא קורבנות בלי גבול, בלי סוף. מה עם ישראל יכול לתת לך, ריבונו של עולם? אנחנו, כל העמים, אנחנו יכולים לתת, לעבוד אותך באופן הכי גדול. ככה אמרו בלק, בלעם, הקדוש ברוך הוא לא התחשב בכל זה, והפך את הכללה שרצה לקלל בלעם לברכה. אז תזכור, אני לא רוצה אלפי אלים, רבעות נחלי שמן. אגיד לך מה אני רוצה לך מבקש ממך, אגיד לך מה טוב. מה בסך הכל הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? לא הרבה. לעשות משפט, ואהבת חסד, והצלה ללכת עם אלוקיך. זה הכל. בקשות מצומצמות. אחרי כל הטובות האלה, מגיע שתעשה לי. אגיד לך, אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי מסות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך.